רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות. כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, תוכנית 69 שלנו, וואו, פה ברדיו סול. רוצה להודות לאורי שטיינמיץ על שעתיים מרתקות של התוכנית המסע אל עצמך, הוא יחזור לנו ביום שלישי הבא בשעה 12, ואני פה היום כמעט לבד, דרור בוקצ'ין עוד פעם נטש אותי, וריקו לא עונה, לא, ריקו כרגע לא נמצא בשביל לתת מענה לטלפון, נמצא במקום נחמד, הוא חוגג יום הולדת. אבל אני כאן מערך בשמחה את עורך דין יריב גוטמן, מעניין עם יריב, ברוך הבא.
תודה רבה, ברוכים הנמצאים.
ברוכים הנמצאים, יפה, הרבה זמן לא שמעתי את זה.
צהריים טובים.
קצת יותר קרוב למיקרופון, ואז גם ככה...
כן, אופר.
יריב גוטמן, עורך דין לענייני מקרקעין ונדלן.
אכן, אכן.
ספר לנו ככה מילה וחצי על עצמך.
אני עורך דין כבר למעלה מ-20 שנה, מתמחה בעיקר במקרקעין, בנדלן.
לא למדת בארץ, אני זוכר, נכון?
לא למדתי בארץ, למדתי בזמנו, לא היו כל כך הרבה אפשרויות ללמוד בארץ, אני כבר...
אתה מהוותיקים, כן.
מהוותיקים.
זקנים, אנחנו זקנים.
אל תגיד את זה.
קשישים. רצו ללהק אותנו ל-84 לתוכנית המקסימה הזאת. ולא בחלק של הילדים.
אז כן, אז בזמנו לא היה כל כך הרבה אפשרויות. אני למדתי בשפיל, באנגליה. זהו, מתעסק בנדלן, משרד בהרצליה פיתוח. וזהו.
למה דווקא נדלן? עריכת דין זה אחד המקצועות, אני חושב, זה כמו רופא. יש רופא ויש המון המון תתי סעיפים, החל מ, לא יודע, מאות סעיפי. גם נדלן, יש המון המון סעיפי נדלן, יש מקרקעין ויש נזיקין ויש משפחה ויש אין ספור. למה דווקא נדלן?
שאלה טובה. זה באמת לא משהו שמההתחלה ידעתי שאני אתעסק בנדלן. תחילת דרכי עשיתי מגוון, התעסקתי במגוון נושאים בעריכת דין, במשפט מסחרי, אזרחי, ליטיגציה וכדומה, אבל באמת מה ששבה את ליבי ובאמת אני הכי נהנה לקום בבוקר בשבילו, זה כל מה שקשור לנדלן. ולמה? כי קודם כל אני חושב זה כיף, כיף להיות מעורב בעסקאות נדלן. תופס אנשים בדרך כלל במקומות היפים של החיים שלהם.
אתה מקשיב להם חלומות, או שהם קונים כי הם צריכים לרכוש נכס, או שהם מוכרים כי הם רוצים לשפר.
או שהם קונים, או שהם מוכרים, או שהם עשו סיבוב, או שהם הרוויחו הרבה כסף. תמיד האנרגיה היא אנרגיה טובה.
נכנסים לעסקה מרצון טוב, לא תמיד שזה ממשיך.
כן, אבל סך הכל, מבחינת אם אנחנו מסתכלים על גוון ה... האופציות שיש בעריכת דין, אז זה האופציה שלדעתי האנרגיה בה היא אנרגיה טובה, ולי זה מאוד חשוב. חוץ מזה, אני כן רואה בזה הרבה יצירתיות בכל מה שקשור להסכמים בנדלן. אני באמת חושב שזה, למרות שהרבה חושבים שזה קופי פייסט, זה ממש לא קופי פייסט. צריך הרבה הרבה מחשבה ויצירתיות בשביל בסופו של דבר להגיע להסכם ששני הצדדים מסכימים עליו, ואני רואה בזה יכולת יצירתית וסוג של אומנות.
אתה יודע, אם ציינו מקודם את עולם הרפואה, זה כמו שאני אכנס, אני ואתה ניכנס עם אותה בעיה, לא יודע, מחושים ברגל לצורך העניין, לאותו רופא, כנראה שאתה תצא משם עם משהו X ואני עם משהו Y. כלומר, גם אם אני ואתה נרחוש עכשיו נדלן, זה לא יהיה אותו נדלן. עולם הנדלן הוא מטורף. אני מתעסק בנדלן כמעט 10 שנים, ואין עסקה אחת שדומה לשנייה. גם בעסקאות תמיד, אני שומע את הלקוחות של קבלנים, אני קונה מקבלן, למה אני צריך בכלל? עורך דין, יש לו את הקבלן, ו... גם בעסקאות מקבלן.
הטעות הידועה והרגילה שרובם עושים אותם, לצערי אני גם נתקל בתוצאות של לקוחות שלא לוקחים עורכי דין, במיוחד בעסקאות מול קבלן, חושבים שהעורך דין מייצג אותם, וחותמים על הסכמים גרועים, ואחר כך זה מגיע לבתי משפט, וחבל.
מרבית המקרים לא מגיעים לבתי משפט, אבל אני חושב ש... אני תמיד אומר לאנשים כאלה שמתייעצים, ואני אומר להם, אתם הולכים לחתום עכשיו על שם 40 עמודים לפחות. קחו מישהו שיסביר לכם על מה אתם חותמים. אפילו שלא ישנה מילה אחת. אבל שיגיד לכם, פה יש לכם סיכון כזה, ופה התחייבתם ל-Y, בשפה שלכם מישהו שיבאר לכם את זה, וכן, תשלמו לו את החצי אחוז, או את האחוז הזה, מה שהוא דורש, שאתם תוכלו לישון בשקט. גם אחרי זה כבר נדבר על השינויים, והמסע ומתן, וגם אני התקלתי דרך אגב בעורכי דין, איך אמר לי איש נדלן שאני עובד איתו? לא היה לו מה לעשות בחוזה, אז הוא ניסה להוריד את המחיר. בשביל להראות שהוא עובד. כן, גם אם הוא לא עושה שום דבר.
אז אני אומר לך שיש לי באמת 20 שנה ניסיון, ומאות חוזים מול קבלנים. לא היה הסכם אחד שלא הצלחתי לשנות. זאת אומרת, לא היה פעם אחת שאמרו לי אי אפשר לשנות. תמיד אפשר לשנות. ותמיד השינויים הם שינויים מהותיים. סתם אני אתן לך דוגמה מה זה שינוי מהותי שרוב האנשים לא בכלל לא שמים אליו או לא מתייחסים אליו. זה נגיד מקרה של פיגור בתשלום. אתה לא מתכוון לפגר בתשלום שאתה עושה עסקה עם קבלן.
נכון.
זה לא המטרה שלך. וזה מין סייף כזה שאף אחד לא מתייחס אליו. אבל אם קוראים אותו, רואים שברוב ההסכמים עם קבלנים, בדרך כלל הריבית העונשית, אם אתה מפגר בתשלום, היא יכולה לנוע בין 12%, אפילו ראיתי 20%. זה ריביות מטורפות, במיוחד אם אנחנו מוסיפים לזה הפרשי הצמדה וריבית, אז פתאום, והתשלומים גם בהסכמים, זה תשלומים לא מבוטלים, זאת אומרת, גם אם יש לנו איחור, אפילו של חודש ימים, זה נהיה...
קח 200,000 שקל, תעשה להם ריבית של 10% שנתית, זה הרבה כסף.
נכון, זה הרבה כסף. עכשיו... אני נתקל בהסכמים, פתאום אנשים לא צופים פני עתיד, אבל סתם לדוגמה, זוג נכנס לקנה דירה, הכל טוב ויפה, נכנס להליכי גירושין שלא נדע, פתאום יש בעיה, יש עיקולים על החשבונות, הם באמצע תהליך של רכישת דירה, אין אפשרות לשלם את הכסף, פתאום התשלום מתעכב לקבלן גם בחצי שנה. ומדובר ב... כי יכול להגיע אפילו ל-100,000 שקל ריביות והצמדות, שאם מישהו היה שם לב שחתמו את ההסכם ולא היה נותן ללקוח לחתום על 12, 15, 18 אחוז ריבית פיגורים, אלא אומר ריבית פיגורים 6%, 5%, הם בדרך כלל הקבלנים מסכימים לזה, אז זה היה משנה לו את התמונה, אי אפשר לדעת, בגלל זה אפילו בדברים הקטנים עורך דין יכול לעזור.
כן, שלא נצטרך, תמיד אמרו,
אתה
לוקח את החוזה, תחתום ושים אותו בבוידם, לא יודע, בוידם.
לגמרי שלא נצטרך, אבל עוד פעם, באמת, יש לא מעט מקרים, אם תפתח תקדין, נבו, whatever, יש עשרות, באמת, אם לא מאות, של תיקים שכן מגיעים לבית משפט, תביעות נגד קבלנים, תביעות של קבלנים, איחורים במסירה, בעיות בבדק, name it, יש
לא
המון.
חסר, ברור,
לא חסר,
ברור.
לא חסר. אז באמת, כל פעם אני מנסה לתת דוגמה שלא יודע, שאתה יודע שאתה חולה, אתה הולך לרופא, שאתה עושה משהו משפטי, תלך לעורך דין. אפילו בהסכמי
סכיר. כשאתה חולה בארץ, קודם הולכים ללבנת פורן, אחרי זה הולכים לרופא. אתה יודע.
גם הסכמי סכירות, זה אותה בעיה. הסכמי סכירות גם. אנשים לוקחים הסכם סכירות מהאינטרנט, לא יודעים על מה הם חותמים, חותמים באמת על שטויות וכל מיני סעיפים הזויים, וזה
וגם
גם...
וגם מעריכים, הטעות הכי גדולה שכולם מעריכים, תוספת, 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 הם לא מבינים שכעבור 5 שנים, נכון? זה כבר דייר מוגן נקרא.
לא, זה, ש... לא, לא, זה לא דייר מוגן, אבל דווקא נהפוך הוא בכל החוזים האלה של האינטרנט, או הדואר, או לא יודע איפה הם מביאים אותם, אין בכלל את העניין הזה של תוספות, ושל אופציות, זה כמעט לא מופיע הדברים האלה, וזה דברים שמאוד מאוד חשובים לסוחרים, שהם רוצים, לא באים לדירה לחודש, לשנה, הם באים בדרך כלל להרבה שנים, ואז הם רוצים את האופציה שלהם, ואז הבעל בית מפנה אותם, כל יום אני מקבל שיחה כזאת דרך אגב. הבעל בית רוצה לזרוק אותי, הבעל בית רוצה לפנות אותי, מה עושים, מה זה... בלי הפסקה, כל הזמן, במקרים האלה כל הזמן מתקשרים ואנשים עושים טעות, גם בהסכמי סחירות צריך לקחת עורך דין. אבל שלא ישתמע כאילו אני פה בא לשווק עורכי דין, זאת אומרת, אני באמת...
עזוב, זה גם, אם היית רופא, היית אומר, אני לא משווק רופאים, כמו שצריכים לעשות חיסונים לדעתי.
אני באמת חושב באמת ובתמים שאנשים שעושים עסקאות, במיוחד עסקאות שמשמעותיות בחיים שלהם, שמעורב בהם הרבה כסף, תיקחו עורך דין.
אני מסכים מאוד, ואני חושב שצריכים לקחת גם בעלי מקצוע, שהם יעשו את העבודה, וזה תהיה האחריות שלהם.
לגמרי.
ואני אגיד משהו קצת מגעיל, אבל לפחות שיהיה לכם גם בית מי לתבוע, אם חס ושלום יש התרשלות בחוזה, תתבעו מקסימום את העורך דין שלכם.
כן, תשמע, הסיטואציה הזאת היא שבאמת העורך דין, הוא נהיה בעצם הכתובת לכל הנזקים שקורים, באמת סיטואציה לא פשוטה לעורכי דין.
ברור.
זה מחייב אותך להיות סופר סופר זהיר, סופר סופר מקצועי, ואנשים לא מעריכים את זה. עוד פעם, גם מתקשרים אליי כמה טלפונים ביום, ששואלים אותי, שלום, אני רוצה הסכם מכר, כמה עולה? זה מה שמעניין אנשים, כמה עולה. לא מעניין אותם מה הניסיון שלך, לא מעניין אותך... איזה בדיקות אתה עושה, אני קונה דירה, מה אתה בודק לי, איפה אתה בודק.
אבל זה בגלל שיש גם קרוב ל-50 אלף עורכי דין בארץ, נכון?
יכול להיות ש... קודם כל, זה הסיבה. זה הסיבה, התחרות מטורפת. ושהתחרות מטורפת, המחירים יורדים מצד אחד. מצד שני, לא מזמן אני ואתה דיברנו על זה, יש גרף שככל שהמחיר עולה, ובככל שהמחיר יורד, התביעות נגד עורכי דין ברשלנות מקצועית עולה.
אתה זרקת, השבוע שדיברנו על הנושא הזה, זרקת איזשהו מספר מטורף, נכון?
יש מאות תלונות ותביעות.
אני
בוא נגיד שזה התחום הכי בעייתי מבחינת עורכי דין, מבחינת רשלנות מקצועית, זה תחום של המקרקעין. הכי הרבה תביעות מוגשות בתחום הזה, בגלל זה גם הביטוח דרך אגב הוא הכי גבוה למי שעוסק במקרקעין.
וזה מאוד הגיוני, כי בתכלס, אם אני פניתי אליך כי תבעו אותי ואני צריך שתייצג אותי בבית משפט, אתה בא מייצג אותי בבית משפט, אתה מייצג את הצד שלי. אם אני פונה אליך בתור עורך דין שתייצג אותי בהליך של חתימה על חוזה עסקי או רכישת דירה, האחריות שלך, אני מצפה, אני כלקוח, קליינט שלך מצפה שהאחריות תהיה על החוזה עצמו, ואם יש לי בעיות אחרי זה שנבעו מהחוזה, אני אפנה אליך.
חד משמעית. זה האחריות של העורך דין, לבדוק שלא יהיו הפתעות כאלה, שלא פתאום יתברר שהיה עיקול על הנכס.
כן, מקסימום במשפט, לא, אם באת, הצגת אותי בתביעה אישית במשפט, אז לא זכינו במשפט, אני לא יכול לתבוע אותך. לא הצלחתי.
נכון, אבל עוד פעם, אני אומר, חד משמעית, העבודה של עורך דין שמתעסק בנדלן, היא עבודה באמת דקדקנית, בצורה שאי אפשר לתאר אותה. צריך לעשות באמת, פעם ספרתי כמעט מעל 100 בדיקות, שאתה עושה הסכם מחר. באמת בשביל לראות שהכל תקין, שהקונה מקבל מה שהוא רוצה, שאין עיקולים על הנכס, שאין חריגות על הנכס.
אני בתור יועץ משכנתאות, שאני נכנס לזוג שקונה יד שנייה, ההערות שאני בונה, שאני אומר להם לפני זה, לפחות שום 5-6 הערות שקשורות למימון ולחוזה רכישה שלהם, איפה? אפילו 10 הערות, 12 הערות, לפני שאתה נכנס, או עורך דין שנכנס לחוזה. כלומר, יש כל כך הרמון, כל כך הרבה נדבכים בכל הדבר הזה.
יש, בכלל אי אפשר לתאר, באמת, אני אומר, זה מעל 100 בדיקות שעורך דין צריך לעשות לפני שהוא עושה עסקה פשוטה בדירה. ועוד פעם, זה מחזיר אותי למה שאמרנו מקודם, זה שעוד פעם, המחירים שהיום עורכי דין לוקחים ומורידים את המחיר, אני אישית לא יודע איך עורך דין יכול לעשות בדיקה כמו שצריך, שהיום לוקחים בסביבות 0.25%. זה פשוט לא הגיוני, אבל קטונתי.
עכשיו, לאחרונה אתה מונית להיות סגן יושב ראש פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין בארץ, נכון?
כן, נכון. תשמע, אחרי 20 שנה שאני עורך דין, יש לך איזשהו, לא יודע, לי בכל מקרה נולד איזשהו צורך באמת קצת לתרום יותר, להיות מעורב בדברים שהם לאו דווקא קשורים אליי או למשרד שלי. זה יותר משהו שקשור יותר ללשכה, יותר לייצג את הציבור. זה בעצם מה התפקיד שלנו כ...
מה התפקיד של הלשכה הזאת על באמת?
התפקיד של הוועדות שבלשכה, זה דרך אגב משהו שהוא רק מתגבר, במיוחד עכשיו עם ה... בשנים האחרונות הוא גדל והוא גדל. זה בעצם לייצג את הלשכה בכל תהליכי החקיקה בכנסת, להיות עוד שופר לעם. בעצם עורכי דין נתפסים כמי שנמצאים עם הלקוחות ושומעים את רחשי ליבם ויודעים מה מפריע להם, ושיש איזשהו תהליך של חקיקה, רוצים לשמוע את קולם של עורכי הדין, וזה בעצם תפקיד הוועדות. תפקיד הוועדות הוא לראות מה החוקים או הצעות חוק שמוגשות לכנסת, לגבש ניירות עמדה לגבי החוקים האלה, ובעצם לייצג את הלשכה בעמדה שלהם.
מעניין.
כן, מאוד. מעניין, מרתק, וזה באמת תפקיד חדש.
למעשה כל החוקים שהולכים להיות מחוקקים, איכשהו עוברים לשולחן שלכם, ואתם מנסים לתקוף אותם או להבין אותם, או לראות איך הם התפרשו בעיני הציבור ואיך...
כן, לתת עוד נדבך, עוד דעה, מטעם הציבור. אם הציבור נפגע, או אם יש משהו לשנות, או אם יש משהו להטיב.
70 שנה ועדיין מחוקקים חוקים. די, נו, כבר... סגרנו את הכל, לא?
כן.
נצא להפסקת שיר קצרה, ואחריה נדבר על כמה נושאים מעניינים.
בשמחה.
היא אמרה אצלי, זה יהיה נחמד, את שריחובסקי ששעה חמש, אתה בוא לבד. אני לא מוצא, אני לא מוצא, התאום שלך לא תבערפל, לא צריך להתנצל. חכי לך בשדות, כן העיר גדולה, זה אותי מרשים, אך לחצות אותה זה כמו לחוש בשדה מוקשים. ואני רוצה, ואני רוצה לחבק אותך חזק בזרועותיי, אם תרצי לבוא אליי. חכי לך בשדות, קייטרינג בשש רוח נעימה, אך בשיער פורמת קשר. תאהבי אותי פעם אחת, תאהבי אותי פעם שנייה, לי הכל יהיה בסדר. שדות קוטנה, יש גם שדות ייאוש, ולמצוא אותך זה כמו ליצור בשדה נטוש. אני מתייאש, אני מתייאש, אז אני מביט בעיר ומקלל שילכו לעזאזל. חכי לך בשדות, קייטרינג בשש רוח נעימה, אך בשיער פורמת קשר. תאהבי אותי פעם אחת, פעם שנייה, כי הכל יהיה בסדר. היא אמרה אצלי נחמד, את שריחובסקי ששעה חמש, את תבוא לבד. אני לא מוצא, אני לא מוצא הקלח בשדות. הקלח בשדות. הקלח בשדות.
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, מערך את עורך דין יריב גוטמן, עורך דין למקרקעין, הוא נדלן. מה העניין עם יריב? רגע, עכשיו, אהלן, אהלן.
אהלן, אהלן.
אהלן, אהלן. ככה עשינו שבשיחה מקדימה לפני התוכנית, אמרנו, אני מערך כאן המון עורכי דין מדי פעם, מעניינים, אני רוצה כל פעם מהם לשמוע את ה... כל עורכי דין זה כולם איך לקנות, מה לעשות, אתה יודע, כל הסטנדרטים. אני משתדל שהעורכי דין שאני מערך אותם כאן, ייתנו לנו את הערך המוסף, את הדברים הקצת יותר מעניינים. ואז אמרת, שמה אופן, אני מתעסק מדי פעם בכל העסקאות מקרקעין מוזרות. מה, שאלתי אותך, מה זה מוזרות? אמרת לי, מושה, מכונס, מה יש לנו שם עוד? עזבונות.
לא הייתי אומר מוזרות, אבל הייתי אומר לא...
מורכבות, מורכבות.
קצת מורכבות, לא הטייפקאסט של העסקאות הרגילות של... אנחנו מכירים של קונים דירה רשומה בטאבו, בית משותף או דירה...
בדיוק, אז אם נעשה שום סוג של סדר, ברגע שאני בא ורוצה לרכוש, אני שם רגע את כל עסקאות הנדלן בצד, אבל אם אני רוצה עכשיו לרכוש דירה יד שנייה, נכנסתי, שלום, כמה אתה רוצה על הדירה? 2 מיליון, תביא לי בבקשה נסח טאבו, מסתכל על נסח טאבו, רואה שהנסח טאבו אותו פלוני אלמוני שמוכר לי את הדירה רשום בגוש חלקה תת חלקה, סביר להניח שהכל, מסתכל תעודת זהות. שהוא זהו, אותו פלוני אלמוני, כנראה אפשר להמשיך. אבל יש גם עסקאות נוספות.
כן, אני חשבתי לתת אולי ערך מוסף גם למאזינים, לראות אולי אפשר, יש עסקאות שלא כולם מכירים אותן, יותר אפשר להגיד במרכאות המקצוענים בנדלן, קצת יותר בקיאים בהן. עסקאות...
המקורבות לצלחת.
גם מקורבות לצלחת, גם צריך קצת יותר ניסיון בהם, גם צריך לדעת ולהכיר, זה אולי באמת בגלל זה אנחנו נדבר עליהם. זה עסקאות שאם עושים אותם נכון, נדבר עכשיו ספציפית, אמרתי לך, נגיד עסקאות מכונס נכסים. זה עסקאות שאם עושים עסקה כזאת בצורה נכונה, היא בטוחה, כמו עסקה יד ראשונה או עסקה מקבלן, רק צריך פשוט לדעת איך לעשות אותה. ובמקרים רבים אפשר לעשות פה, לחסוך או לקנות בפרמיה נמוכה בין 15-20% ממחיר השוק, שזה מאוד מעניין למי שמחפש לעשות איזה סיבוב בנדלן.
לאו דווקא סיבוב, אתה יודע, יש אנשים שאדם לא משיגה בשביל לגור בכפר סבא לצורך העניין, לקנות דירת 4 חדרים בכפר סבא ב-2.2 מיליון שקלים או 5 חדרים, ופתאום כן, בשכונה יש עסקה מכונס נכסים, ששווה כנראה 1,800,000, 1,900,000.
גם, כן, גם...
איך נכנסים בכלל? בוא, תן לנו תהליך של כונס נכסים בנדלן. איך זה קורה בכלל?
קודם כל, בוא נדבר מה זה כונס נכסים. נכון. כונס נכסים זה בעצם שליח ידו ארוכה של בית המשפט, שמתמנה על ידי בית המשפט, שמטרתו היא למכור נכס מקרקעין. יש כמה סוגים של קונסי נכסים, יש קונסי נכסים שבאים מתוקף תיק הוצאה לפועל, יש קונסי נכסים שמתמנים בבית המשפט לענייני משפחה למכור דירה של בני זוג, יש קונס נכסים שמתמנה על ידי בית משפט למכור דירה בפירוק שיתוף או נדלן בפירוק שיתוף. זאת אומרת, יש כמה סוגים של קונסי נכסים, אבל אנחנו נדבר על הסוג השכיח, שזה בעצם כונס נכסים מהוצאה לפועל, או בית משפט של פירוק, או פשיטת רגל, שמטרת ה...
להחזיר את החוב לבעל החוב.
כן, מטרת המחירה היא בעצם להחזיר את החוב לנושים, בדרך כלל זה בנקים. איך אנחנו מוצאים עסקאות כאלה? עסקאות כאלה בדרך כלל מתפרסמות בעמוד האחרון של העיתון, יש אתרים, יש אתר כונס נכסים שמתפרסמות בעסקאות, יש אפילו ביד שתיים לפעמים כונסי נכסים מפרסמים. זאת אומרת, אם מחפשים מוצאים ודי בקלות.
לא, בדרך כלל המתווכים משתדלים לשים את היד שלהם על העסקאות האלה?
דווקא מתווכים פחות, כי כונסי נכסים לא משלמים תיווך בדרך כלל.
לא, אני אומר מתווכים שקרובים לצלחת ויודעים לקרוא את כל המודעות האלה, וזה הדבר הראשון. אתה יודע, אני שאני פותח איתו, אני קודם הולך למודעות האב ולא הולך למודעות כונסי נכסים, הם בהומור כמובן. המתווכים ישר מחפשים את המודעות השחורות הקטנות האלה, בדרך כלל הם ידעו מאוד מאוד מהר לזהות, ידעו גם את הפוטנציאל.
מתווכים, עוד פעם, כונס נכסים, אני רוצה לדווקא, כונס נכסים לא משלם תיווך. בית המשפט, 99.9 מהמקרים האלה, באמת מקרים מאוד מאוד ייחודיים, לא מאשר לשלם הוצאות של תיווך. יכול להיות שבא מתווך ואומר, אוקיי, אני אביא איזה קונה, ואז אני אקח את העמלת תיווך שלי מהקונה, אבל זה דווקא מתווכים לא כל כך מעורבים. אם מישהו רוצה לחפש עסקה של כונס נכסים, כמו שאמרתי, או בעיתון, בעמודים האחרונים, באתרים מסוימים, או באמת יש עסקאות שהמקורבים לצלחת קראת להם, יודעים עליהם, מעורכי דין שמכירים וכדומה.
מה הסוג העסקה הזאת? זו בדרך כלל עסקה מהירה גם, נכון? זו עסקה של לקבל החלטה?
זה עסקה, לא הייתי אומר שהיא דווקא עסקה מהירה, אני חושב שדווקא אחת החסרונות של עסקה מכונס נכסים זה שהיא לא מהירה.
לא?
לא, היא לא מהירה, כי היא לוקחת זמן, זה לא שאתה בא ואתה רואה נכס, ואתה אומר, אוקיי, אני קונה אותו, ואוקיי, קנית, לא. זה תהליך די ארוך. אני אפרט קצת את התהליך שהמאזינים קצת יבינו במה מדובר. זאת אומרת, ברגע שראינו, מצאנו מודעה וראינו נכס שמעניין אותנו, נמצא בכינוס נכסים, אנחנו כמובן, יש מספר טלפון של העורך דין במודעה, מתקשרים וקובעים פגישה בדירה לצורך העניין, ואנחנו באים רואים את הדירה. עכשיו עוד פעם, זה טיפ שאני נותן, מאוד מאוד חשוב, שבאים לראות דירה מכונס נכסים, חשוב מאוד להביא אנשי מקצוע. להביא בדק בית, להביא מומחים לאיתום, להביא כל מה שאפשר. למה? כי כונס נכסים, הוא לא מכיר את הנכס, הוא עיקל אותו מחייו, הוא לא גר בנכס, הוא לא מכיר את ההיסטוריה של הנכס, הוא לא יודע אם היה שם פיצוצים בגג או בתקרה או ברצפה, או אם איזה קיר סדוק וכיסו אותו, אין לו מושג, והוא גם מציר על זה. בהסכם שאין לו מושג.
הוא קיבל את הנכס as is, והוא צריך למכור אותו.
בדיוק, מילת המפתח היא as is, ובאמת, זה אחת הטעויות שהרבה עושים. הם באים, רואים את הדירה, אוקיי, אהבתי. אז זהו, שלא. אם אתם אוהבים דירה בכינוס נכסים,
קחו חברת בדק בית,
תלכו אפילו פעמיים, שלוש, ותבדקו טוב טוב את הנכס, כי אחריות אך ורק שלכם, אין אחריות. אחרי שבעצם ראינו את הנכס, בדקנו את הנכס, אנחנו פונים לכונס הנכסים, בדרך כלל מקבלים מה שנקרא מסמכי מכרז, שזה הסכם מכר, שמאות לפעמים הוא נותן, לפעמים לא, אפשר לדרוש לקבל גם שמאות של הנכס, למרות שבדרך כלל ניתן אותה בלי המחיר, על לפחות את המצב התכנוני כן אפשר לראות משמאות. ואז הבדיקות הבאות, עוד פעם, חייבים לקחת עורך דין. אנשים בדרך כלל טועים לחשוב שכונס הנכסים הוא מייצג גם אותם, כי הוא כאילו מבית משפט וכאילו יש עליו פיקוח.
המטרה שלו למכור את הנכס.
כן, הם לא מבינים, אין שום, הוא לא מייצג אתכם בשום אופן שהוא. כל האחריות היא עליכם, גם על הצד התכנוני, גם על הצד המשפטי, וגם כמובן על מצב הנכס. אז כבר בשלב הזה צריך לקחת עורך דין שיבדוק טוב 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 גם את העניין התכנוני וגם את העניין המשפטי. עכשיו, דווקא במקרה של מכירה באמצעות דרך הוצאה לפועל או בית משפט, יש פה כאילו נכס שהוא יותר בטוח, מהבחינה הזאת היא שנכסים כאלה הם נמכרים בלי עיקולים עליהם ובלי שעיבודים. זאת אומרת, יש מה שנקרא סעיף 34 לחוק המכר, אם שמעת על זה פעם. לפי סעיף כזה, כל נכס שנמכר בהוצאה לפועל הוא בעצם...
הוא נקי מכל שעבוד.
הוא נקי מכל שעבוד או מכל עיקול. וזה חשוב לדעת שזה רק בעסקאות כאלה דרך הוצאה לפועל או בית משפט של פירוק. נגיד, דיברתי מקודם על כונסי נכסים שבאים מבית משפט לענייני משפחה, שם לא. שם אין דבר כזה.
יכול להיות שיש משכנתה לנכס,
יכול להיות שיש משכנתה, יכול להיות שיש עיקולים. שם אין לנו את העניין של סעיף 34 לחוק המכר, את צריך לקחת את זה בחשבון. אחרי שעשינו את כל הבדיקות והכל, ואנחנו מאוד מאוד מאוד, מאוד מעוניינים בנכס, אנחנו בעצם מגישים הצעה לכונס הנכסים. בדרך כלל ההצעה תהיה מגובה, בדרך כלל רוצים 10% מגובה ההצעה, בצ'ק בנקאי או בערבות בנקאית. זה הדרישה הגורפת. אני יכול לתת פה טיפ, שגם אם תיתנו 5%, רוב כונסי הנכסים הם בעצם יקבלו את זה. זאת אומרת, לא חייבים...
אבל וואנס נתתי את הצ'ק הבנקאי, נכנסתי, לא נכנסתי לעסקה, אני לא יכול לחזור, נכון?
אתה לא יכול לחזור. זה עוד, זה אחת החסרונות של העסקה הזאת.
אלא אם אבל... כן, ויתרתי לך 5%.
כן, אתה לא יכול לחזור, אתה צריך לעמוד בהצעה שלך, אלא אם כן מודיעים לך שלא זכית בהתמחרות. עכשיו פה מתחיל תהליך די ארוך. אמרת לי עסקה קצרה, אז לא. זה תקופה שיכולה לקחת אפילו חודשיים, מהרגע שהגשת את ההצעה, עד שכולם מגישים את ההצעות, ועד שכונס הנכסים בעצם מחליט מי ההצעה הזוכה. בדרך כלל, כונס הנכסים יעשה התמחרות. מה זה התמחרות? התמחרות זה מכירה פומבית. מזמינים את כל מי שנתן הצעה למשרד עורכי הדין, מכנסים את כולם בחדר הישיבות, וזה פשוט נהיה מכירה פומבית. אומרים, אני עכשיו מעלה בעוד 10,000 שקל, אני מעלה בעוד 20,000 שקל, ומי שאומר, אני אומר כן, אני אומר כן, כן בפנים, זה, ככה זה עולה ועולה, עד שמישהו נותן
הצעה. אני יכול לקחת שמאי מטעמי בהליך הזה, כמו שלקחתי בדק בית, אין בעיה, נכון?
אתה יכול לקחת כל בעל מקצוע מטעמך, זה בדיוק מה שאמרתי, לא רק יכול, אני אומר חייב. עכשיו, טיפ לעניין התמחרות. קודם כל, לפעמים יש כל מיני אנשים עם אינטרסים שמגיעים להתמחרות. שהמטרה שלהם היא בדרך כלל להעלות את המחיר. לפעמים הם באים מטעם החייב עצמו, אוקיי, הוא רוצה בעצם שיקנו את הנכס שלו במחיר כמה שיותר גבוה.
כי הוא אמנם חייב איקס כסף, כן, וכל אקסטרה כסף כן. עובר, חוזר אליו.
אז צריך באמת להיות מאוד מאוד חדים, ולראות באמת אם ההצעות הן באמת רלוונטיות או אותנטיות, או שיש...
כלומר, עסקה כזאת היא לא מתאימה לכל אחד מהיישוב.
היא לא מתאימה לכל אחד.
לדעתי.
היא מתאימה לכל אחד אם הוא נעזר באיש מקצוע טוב. זאת אומרת, תיקח עורך דין שמבין בזה.
שמתמחה, שהיה במכרזים, כן. שזה לא פעם ראשונה שלא נכנס. לא,
לבד לא הייתי ממליץ לאנשים לעשות את זה. כן, עוד פעם, אני ממליץ לקחת איש מקצוע, עורך דין כמובן, שילווה אותך בתהליך הזה. עכשיו, גם חוץ מזה, צריך להקפיד עוד פעם שההתמחרות, אם אתם רואים, נמצאים בהתמחרות, ואתם רואים פתאום אנשים יוצאים, אנשים מתייעצים, נכנסים אנשים, זה לא חוקי. התמחרות צריכה לעשות בחדר מבודד, בלי טלפון, בלי שום דבר, נכנסים, יוצאים ונגמרת. אם מתחילים לצאת אנשים, להיכנס אנשים, יכול להיות שיש שם כל מיני דברים שאתם לא כל כך מודעים אליהם, ואז כדאי לכם בעצם לעזוב את זה.
כולם עושים סיבוב עליכם, כנראה כן. ביחד. וזה...
וגם שימו לכם מחיר יעד, אל תסחפו אחרי העדר, ואל תעלו סתם מחירים. תגידו, אני מבחינתי, זה המחיר שאני מוכן לקנות את הדירה, מעבר לזה אני לא עולה.
כי once שמת מחיר יעד, ולא מחיר יעד, השתוללת וקנית ביותר יקר, אתה יודע, אני אלך כמעט 20 שנה אחורה, שהיו את כל המחירות הפומביות באינטרנט, עסקתי בזה קצת, ויש אנשים שרכשו מוצרי חשמל למיניהם, במחיר יותר יקר ממה שהיה בחנות. למה? כי אתה בהתלהבות.
נכון, אתה נמצא, וזה נראה לך אטרקטיבי, והמחיר עולה.
ויש אדרנלין של כזה כן. עסקה, ותלוי איך יודעים לעטוף את זה, עורכי דין, ומי שנמצא בפנים, הרבה פעמים יודעים לעטוף את זה יפה. וואנס זכינו בעסקה הזאת, יש לנו אז, על באמת, הליך יחסית קצר בדרך כלל, בשביל להביא את הכסף ולהשלים אותה, נכון? שם ההליך הוא יותר קצר.
בוא נגיד, ברגע שזכית, סיימת את ההתמחות, אם באמת התמזל מזלך וזכית בעסקה, עדיין אנחנו צריכים לעבור עוד איזושהי דרך. הדרך היא בעצם שכל מכירה כזאת חייבת את אישור בית משפט. זאת אומרת, בא כונס הנכסים, לוקח את ההצעה שלנו לבית משפט, והוא מבקש מבית המשפט לאשר את ההצעה. חשוב לקחת בחשבון שלחייב, לכל חייב, יש מה שנזכרה, זכות להשוות את ההצעה. זאת אומרת, יש לו זכות פדיון של הנכס. אם אתה זכית בשתי מיליון שקל, אז ההצעה שלך עוברת לחייב. אם הוא מביא שתי מיליון שקל, הנכס שלו. אז חייבים לקחת שגם פה ההצעה היא לא סופית.
כלומר, תמיד יש סיכוי כלשהו שאני אכנס, סוג של סיכון, זה סוג של עסקה.
כן.
כן, שמה, שאתה נכנס לעסק, שאתה פותח עסק, ואתה משקיע X כסף, יכול להיות שאתה תצליח, יכול להיות שלא. כי אם אני השקעתי שמי, שעלה לי שם 4,000 שקל, ועורך דין שלא ייכנס לעסקה הזאת, אם הוא על בסיס הצלחה, ועוד בדק בית, וזמן, ועוד כל אגרות כאלה או אחרות, וצ'ק בנקאי שעולה כמה גרושים, יכול להיות שאני יפסיד את ה-20-30 אלף שקל האלה בעסקה הזאת. אבל מצד שני, יכול להיות שאני ארוויח גם 400 אלף שקל.
נכון, יכול להיות שאם אתה תזכה בעסקה, יש לך פה אפסייד של 15-20% סכומים.
אני אכניס רגע את ההיבט שלי של המימוני, ניתן לקבל משכנתאות על נכסים כאלה, רק לאחר שיש לנו אישורים של בית משפט. ופה צריכים להבין שגם פה העסקה יחסית, אני התקלתי במספר עסקאות כאלה שיחסית רצו את הכסף מהר, והיה צריך לרוץ מאוד 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 מהר בשביל לבצע את הרישומים, וקחו תמיד בחשבון, שאומרים לכם 30 יום ואנחנו נמצאים בתחילת אפריל, או באמצע ספטמבר, 30 יום קלנדרים, תוסיפו את החגים בפנים.
אז בגלל זה עוד פעם, אם אני הייתי מייצג לקוח שקונה נכס, אני לא הייתי מסכים על 30 יום. לא חייבים להסכים על 30 יום, זה לא תורה מסיני 30 יום. אתה יכול להביא גם את הכסף אחרי 60 יום ואחרי 90 יום.
ואת המסע ומתן הזה אתה עושה אבל לפני הזכייה, בחוזה שאתה מקבל אותו.
ברור, לפני הזכייה. קודם כל זה תלוי, לא. אתה לא עושה את המסע ומתן, אתה יכול לעשות אותו, אבל זה לא מקובל, כי אף אחד לא... בדרך כלל יעשה מסע ומתן עם 10 מציעים שאנחנו לא יודעים אם זכינו או לא.
אבל יש לי שאלה, נניח אני עכשיו זכיתי ואני נכנס למסע ומתן, והכונס מתעקש, אומר 30 יום, 15 יום, אני רוצה את הכסף, ואתה בתור עורך דין אומר, לא, אני חייב 60 יום. לא מגיעים לעמק השווה במסע ומתן. איפה אנחנו, של מי ההפרה, של מי ה... מי הוא לוקח את ה-5% פיקדון אליו בחזרה?
לא, אני חושב שזה לא צריך להגיע לכדי ההפרה, כי כשאתה נותן הצעה, אתה צריך לכתוב, הרי אתה צריך לתת הצעה, בהצעה אתה תכתוב, אני נותן X כסף תוך 30 יום, אני נותן יתרת הכסף תוך 60 יום, זה חייב להיות חלק מהתנאים בהצעה. כבר בהצעה אתה מגדיר את לוחות הזמנים שלך, ואז אף אחד לא יכול לבוא להגיד, תשמע, אתה חייב להביא את זה תוך 30 יום.
כלומר, בהצעה...
ואני אומר לך שבכל מקרה, גם להערכתי, אם זה יגיע לבית משפט, בית משפט יבוא, אוקיי, בוא, מה אתה עושה עניין מעוד 30 יום? זה לא כזה קריטי, חייב את הכסף כבר שנתיים, עוד 30 יום לא ישנה לא לכאן ולא לכאן.
סתכל, כשאתה נכנס לעסקה כזאת, אתה צריך להבין גם את הזרים המזומנים שלך ואיך אתה מקבל אותו, וכל ההשלכות האלה, וזה עורך דין שמכיר את זה.
במסגרת ההצעה, אתה צריך לפרט בדיוק את הכסף, תוך כמה זמן אתה מביא 10% עכשיו, משלים ל-50% או 40% או 30% הון עצמי עוד 14 יום, היתרה במשכנתא תוך 60 יום מאישור בית משפט.
עסקה כזאת, אחרי שאני קיבלתי את הנכס לידיי, היא 100% שלי, אין לה שום מגרעת, כמו שקניתי אוטו ליסינג ויש לי את התווית שהאוטו הוא מליסינג וירד לו המחיר, הוא נכס נקי לכל דבר, ואני יכול...
נכס נקי, ממורק, אין עליו שום, עוד פעם, הוא הרבה יותר בטוח, עוד פעם, מקנייה בשוק החופשי, כי לא יכול להיות הפתעה שפתאום מצאת העיכול או שיעבוד, ממה שכולם חוששים, אתה מקבל אותו נקי, ממורק.
וגם אם יש חריגות בנייה שהן לא חוקיות, כנראה...
לא, עוד פעם, לא, עוד פעם.
לא, אתה תדע את זה מראש, מן הסתם.
חריגות בנייה זה משהו שצריכים לבדוק, מה שנקרא בדיקה תכנונית, לפני שמגישים את ההצעה. כך יש מקצוע, כך עורך דין, ילך לתיק בניין,
אבל אך ברמת הזכויות שלי על הנכס, יש לי זכויות כאילו רכשתי אותן מיד שנייה, מקבלן, מכל דבר אחר.
משמעית,
או ירשתי, חס שלום.
לא, חד משמעית, זכויות רגילות לכל דבר. אין,
אחד, זה לא עושה קטם.
אין, סבבה. אף אחד לא יודע בכלל שהנכס הזה היה בכינוס נכסים, אין איזה שום תיעוד ב...
זה את האמת, זה גם לא מעניין את, המישה, זה לא... את הבאים בתור.
אין איזה שום משמעות.
טוב, זה דבר מאוד מאוד מעניין, אני חושב שלא לא שוחחתי עד הכל עם אף עורך דין על הדבר הזה, על ההליך.
ואני חושב שגם צריכים לקחת בחשבון שבהליכים האלה אפשר להתקל בכל מיני מקרים לא נעימים. לפעמים החייבים באים ומתפרצים. אני היה לי מקרה בהליך של כינוס נכסים שאני ניהלתי, שהחייב רצה לזרוק את עצמו מהחלון, אמיתי. אמר מישהו לא זה, אני מישהו קונה, אני זורק את, זורק את עצמי מהחלון, לא נעים.
מזל זה היית בקומה ראשונה.
הייתי בקומה 27, אבל כן, סיטואציות לא נעימות, זה לא, באמת לא מתאים לכל אחד, צריך לקחת את זה בחשבון, שאיפים אתה גם נתקע לי מישהו שבעצם לוקחים לו את הבית.
לא, בדרך כלל שמגיעים לכונס נכסים, זה כנראה, במדינת ישראל, אני יודע מבנקי המשכנתאות, אנחנו אחוז... מאוד 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 נמוך של הפינויים. כמעט ולא מפנים פה.
תשמע, לא מפנים מכמה סיבות. היום מאוד קל לאנשים למכור את הבית בעצמם.
נכון.
זאת אומרת, גם היום התהליך של כינוס נכסים נותן לחייב 6 חודשים לפני תחילת תהליך כינוס למכור את הנכס בעצמו. שהשוק בעלייה, בדרך כלל מצליחים לעשות את זה.
אז אתה מוכר, אתה מעדיף כבר למכור ולהיות אתה בעל השליטה של העסקה הזאת. עוד פעמים אתה בן אדם, בדרך כלל אנשים שמגיעים לכונס נכסים זה אנשים קשי יום, אנשים שקצת פחות מבינים, אנשים שיש להם המון יועצים כאלה שחושבים שהם מבינים הכל. תקן אותי, יש טייפקאסט של האנשים האלה.
תראה עוד פעם. אני זוכר תקופות של, בוא נגיד, עד שנת 2005, היו המון כינוסי נכסים, אוקיי? הנדלן היה אז בירידה, היה מאוד מאוד קשה למכור נכסי נדלן, היה קשה להיפטר מהם, גם אם זה היה עומד כמה חודשים, לא היה לזה שוק. אבל באמת, בוא נגיד, בעשר השנים האחרונות, יש ירידה או כמעט ואין הרבה, אין הרבה עסקאות בכינוס נכסים. עוד פעם, כי אם מישהו מגיע, חייב מגיע חס וחלילה להליך כזה מבחינתו, הוא כבר ימכור את הבית לבד. אבל עדיין יש, אם חפשים ורואים בעיתונים, יש עדיין עסקאות בכינוסי נכסים.
נגעת בנושא של גירושין, אני לא מבין גם כן זוגות שמגיעים לידי הוצאה, לידי עיקולים וכאלה דברים, סגרו את זה ביניכם, בסוף כולם מפסידים והיחידים שמרוויחים שם בכינוס כזה זה עורך הדין. לא דיברתי על זה שזה עיקולים או כאלה. יש לי דרך אגב זוג שמטפל בו, שהאישה רוכשת עכשיו, והדירה שלהם כרגע בכינוס. כי הם לא הגיעו לעמק השווה בעניין מחירה שלה. וזה סתם קטם שכולם מפסידים שם כסף.
תשמע, תמיד במלחמות מפסידים כסף. העניין שהליך גירושין זה הליך שיש בו המון אמוציות, ולא תמיד עושים את הדברים ההגיוניים, ולפעמים באמת מגיעים למצב שדיברנו על זה, מה זה כונס נכסים שמתמנה מטעם צדדים בבית משפט לענייני משפחה? זה ששני צדדים לא מסוגלים בעצמם למצוא קונה, למכור דירה, אז הם צריכים שבית המשפט ישים להם על הראש שני עורכי דין, שימכרו בשבילהם את הנכס, ייקחו להם 3%. למה?
הם לא מסתדרים לבד.
הם לא מסתדרים, מה לעשות?
ששני ילדים לא מסתדרים בצעצוע, לוקחנו את הצעצוע בסוף. אין צעצוע, אין.
אבל אפרופו זה, באמת דיברנו על כונס נכסים של בית משפט, פה באמת צריך לעשות בדיקות מאוד מאוד יסודיות, כי פה אין את הדבר הזה של סעיף 34 לחוק המכר, פה זה בעצם קנית מהזוג. פשוט העורכי דין הם כאילו באים...
הם המגשרים.
הם המגשרים, הם חותמים בשמה, הם ממרים את הדירה, אבל מהבחינה הזאת אין לך שום ביטחון שאין עיקולים, שיורידו את העיקולים או את המשכנתאות, חייבים, זה כמו עסקה רגילה לכל דבר ועניין, אבל עוד פעם, אם אתה לוקח איש מקצוע נכון, אין שום בעיה גם בעסקאות כאלה.
מנהל עיזבון, מנהל עיזבון, איך זה עובד הדבר הזה? זה דומה? זה...
מנהל עיזבון זה גם מאוד מאוד דומה להליך של כינוס נכסים. בעצם מה זה מנהל עיזבון? מנהל עיזבון זה מישהו שמתמנה מטעם יורשים, בכל מיני מקרים, או שהוא...
או אפוטרופוס, לא?
לא, אפוטרופוס זה משהו אחר. אנחנו מדברים בעצם על כמה עסקאות שאנחנו צריכים את אישור בית משפט, אבל נעשה רגע סדר. מנהל עיזבון זה מישהו שמתמנה בצבא, או שהוא רשום, אתה כבן אדם X יהיה מנהל עיזבון, או שהיורשים מבקשים למנות אותו בהסכמה, או שיש מחלוקת בין היורשים, ואז ממנים מנהל עיזבון. מנהל עיזבון, המטרה שלו היא בעצם לכנס את כל יחסי העיזבון מצד אחד, מצד שני, לשלם את החובות. הכלי הזה של מנהל עיזבון הוא טוב במקרה גם של ריבוי יורשים. נגיד שיש 15 או 20 יורשים, זה בלתי אפשרי לעשות עסקה. זה גם כלי מאוד מאוד חשוב, ממנים מנהל עיזבון, הוא מוכר בשמם את הנכס. עוד פעם, העסקה כזאת היא כמו, אין לה, זה גם לא עסקה לפי סעיף 34 לחוק המכר, צריך לעשות את כל הבדיקות הרגילות. העסקה הזאת היא גם פחות או יותר אותו תהליך של כונס נכסים.
הנכס הגיע לעסקה לא מכינוס, אלא כמעיזבון.
מעיזבון, כן. עוד פעם יש לנו את התהליך של ההתמחרות, יש לנו את התהליך של אישור בית משפט, אבל זו עסקה מאוד מאוד דומה לכינוס נכסים.
עכשיו, ואז יש לנו את העסקה, אתה יודע, ציינו, לא היה לנו מספיק זמן לדבר, רשמת לי כאן קנייה עם היתר למרתף.
יש עסקאות שמגיעות מדי פעם שהייתי שם אותן ברמת סיכון גבוהה מצד אחד, לא מתאימות לכל אחד, שבא מישהו אומר, תשמע, יש לי פה דירה בתל אביב, אזור פריים לוקיישן, הציעו לי אותה ב-20% מתחת למחיר השוק, תראה איזה פגז, אני רוצה לעשות את העסקה. אני אומר, אוקיי, מוציא נסח טאבו, מה רשום? אולם. אוקיי, לא רשום דירה. מה זה אולם? אולם זה לא דירה, בוא נגיד ככה. או אולם, או מרתף. אבל זה בניינים משנות ה-30, שהיו בנויים על עמודים. וסגרו את הקומות הראשונות.
את הבין העמודים האלה.
את הבין העמודים סגרו אותם, כן. לפעמים הן רשומות, לפעמים בכלל לא רשומות. אז יש דירות כאלה, צריך לשים לב אליהן, הן לא מתאימות לכל אחד, וזה למה? זה אתה אפילו יכול לענות, כי בנק לא ייתן משכנתה.
זה לא רק בנק, בואי אספר לך סיפור. לפני 10 שנים אני ליוויתי שום חברה לסרטים, ייעוץ עסקי עשיתי לחברה לסרטים, בנחלת בנימין, נחלת יצחק. המשרד היה באמת קומת קרקע כמו שאתה מתאר. בין עמודים סגרו, שבוע אחרי שהם נכנסו לשם, מדבר איתך כל הבטות של הסרטים וזה וזה, דופקים בדלת, עיריית תל אביב, צו הריסה. לא עניין אותם שום דבר, עם ג'קסונים באו, הורידו את הקירות בין העמודים, תח, השאירו אותם ככה עם... אני אומר לך, זה היה... אין לי את זה תמונות, אני מדבר איתך, היה 10 שנים, היה לי נוקיה משהו, לא...
מדהים.
אבל זה היה משהו ש...
תראה, כי בדרך כלל העירייה לא עושה שום דבר.
הם עשו שם, כנראה, הם בדיוק הזכירו שם, הם עברו שבוע קודם, עשו שם מראות וזה, אתה יודע.
זה מקרה די נדיר, אבל באמת העיריות בדרך כלל, תראה, על בנייה יש התיישנות, אוקיי? זאת אומרת, אם בנייה נמשכה מעל 7 שנים, לא יערסו אותה, אבל על שיבוש אין התיישנות. זאת אומרת, שימוש למגורים, למקום שיש לו מוגדר כמרתף, זה מה שנקרא שימוש חורג. וזה מלווה בכנסות, וזה עוד פעם, אין לזה שווי של דירה, ואם תלך לבנק לא תקבל משכנתה. אבל מה שאני יכול להגיד לך, שזה דירות שבאמת אפשר לקנות אותן בפרמיה מאוד מאוד נמוכה. ו-30-40% מתחת למחיר השוק, אמנם במזומן ולא עם משכנתה. אבל אני ליוויתי דירה כזאת, שמישהו בסופו של דבר, לפני שהוא קנה אותה, הוא בדק יחד עם אדריכל ואנשי מקצוע, מה ההיתכנות של להכשיר אותה, והוא ראה שיש היתכנות מבחינת זכויות בנייה. זה אמנם עלה לו לא מעט כסף, אבל אם הוא שקלל את זה עם הרכישה, ועם כמה שעלה לו להכשיר את הדירה הזאת, ולהפוך אותה לחלק מהדירה בבית משותף, הוא עדיין עשה סכומים לא מבוטלים, עשה הרבה מאוד כסף. אז אני אומר, זה לא מתאים לכל אחד, אבל יש גם עסקאות כאלה ש... כדאי לדעת אותם. דיברנו על איך לעזור לאנשים לעשות כסף.
כן, שמע, זה סיכון, אתה יודע, כל דבר זה סיכון. מי שנכנס לכזאת עסקה, שידע קודם מראש מה זאת העסקה הזאת, לא, אין מתנות, אין, אתה יודע, עסקאות כאלה, ראיתי לא מזמן עסקאות בתל אביב, 600 אלף שקל, קומת קרקע, ואתה מסתכל בבוגרשוב בתל אביב, אחלה מקום, אז אתה מבקש נסח וזה, על הבכתי.
כן.
כלומר, חברת גוש חלקה, אתה מכיר, אין לנו זמן לשוחח על זה אפילו, על גוש חלקה.
גוש חלקה זה גם עסקאות, גם ברמת סיכון גבוהה, אבל אפשר גם אותם להכשיר, ואפשר לסדר.
אתה יודע, גם להשקיע כסף בבורסה זה רמת סיכון גבוהה, לדעתי. גם זה. אבל מצד שני, יש אפשרויות גם להרוויח.
בוודאי.
ואני חושב שגם פה, במקרה של עסקה כזאת, שעסקה ב... כן, בואו, תשקיע 30 אלף שקל, 40 אלף שקל בעסקה מכונס, בעסקה ממנהל זבון. וואלה, אתם יכולים להרוויח הרבה כסף. אני לא מדבר על הרווח, אתם לא תהיו עשירים מזה.
חד משמעית, אפשר להרוויח פה 10, 10, 15.
אפשר להוזיל, בואו נקרא לזה, להוזיל את המחירי נדלן שלכם, את המחירי דיור שלכם, במאות אלפי שקלים.
כן, אם אנחנו לוקחים דירות במרכז הארץ, זה במאות אלפי שקלים.
היה לי לפני 5-6 שנים, לקוח שקנה גם כן מכונס, בלמד בתל אביב, והיה שם עסקה של עוזרה של 300 אלף, שאני מדבר איתך לפני 5 שנים, שזה נחשב כמעט 10%, שזה המון כסף.
כן, חד משמעית.
וזו עסקה טובה, ואני חושב שכדאי ושווה, עוד פעם, לא כל אחד בנוי לזה, וזה סבלנות, וזה להשקיע כסף, ויכול להיות שהכסף הזה גם ילך לתימיון, אבל לא תנסו, לא תדעו.
כן, לגמרי.
יריב, מי שרוצה בכל זאת, אנחנו פשוט סיימנו כמעט. מי שרוצה בכל... עבר מהר.
אמרת לי שיעבור מהר, לא ידעתי שכל כך מהר.
מה שאני מבטיח אני מקיים בדרך כלל, חוץ מלסדר את החדר. מי שרוצה ליצור קשר לפני עסקה, לפני עסקת נדלן, לפני עסקת כונס או כאלה דברים, איך הוא עושה את זה?
פונה אליי, לתת מספר טלפון. ברור. יכול לפנות אליי, לטלפון שלי.
עורך דין יריב גוטמן.
עורך דין יריב גוטמן, 0522-676-696, שמח וכיף.
נהדר, שמחתי מאוד לארח אותך כאן. נאחל מזל טוב לריקו שכרגע לא בארץ ולכן לא שוחחנו איתו, ולדרור שאני מקווה שישוב אלינו בשבוע הבא. תודה רבה לשוקי אברהם הטכנאי שלנו, וכמובן לאורי שהיה לפנינו. אנחנו נהיה פה יום שלישי הבא, לא יודע את התאריך, אבל בתוכנית מספר 70 של פרלמנט הנדלן, כאן ברדיו סול.
מזל טוב.
תודה, תודה. המשך יום טוב. ביי
ביי. ביי.